אז זה סדרת שיעורים להצלחת החיילים. אנחנו נתחיל עם התפילה, ואני רוצה גם להקדיש את השיעור הזה למישהו. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, יברך את חיילי צבא הגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו, וערי אלוהינו מגבול הלבנון עד מדבר מצרים, מן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם, הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם, ויתרם בחדר ישועה ועטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם ונאמר אמן. אני רוצה להקדיש את השיעור לזכרו של חייל באשתי והבת שלי, שישבו במכונית הזאת לפני 10 ימים. זה המחבל שרץ אליהם, והוא נפל פה כשחוסל 5 מטר מהבת שלנו. זה אחד מהחיילים השומרים שחיסל אותם, תוך 25 שניות. ולצערנו הרב, בחור בשם אברהם פטנה, ממוצא אתיופי בגיל 20, שהתגייס רק מספר חודשים, נפצע קשות, אנושות, ונפטר כעבור זמן קצר. זאת האמא שמתאבלת עליו, ילידת אתיופיה, אברהם פטנה מחיפה, טירת כרמל. אלה זאת הבת והחברה שלה ואשתי שניצלו, אני לא הייתי שם. ועם הנס זה מלווה בהרבה כאב, בהרבה שכול של משפחה, שהוא כבחור צעיר תמך למעשה במשפחה שלו, וזה אבל ושכול גדול מאוד, יהי זכרו ברוך. אני רוצה היום להמשיך עם מזמור צדי ב', אבל אני רוצה להראות לכם עולם מופלא של הפרשנות ההקשרית. ואני רוצה בהתחלה קצת לחזור על מה שדיברנו, ולהראות מבחינה דידקטית איפה, מה למדנו, מה המזמור, ואני חושב שמי שקורא את המזמור, הוא אמור לצאת עם תחושה, אנחנו תקועים במקום מסוים. ואני רוצה לחזור על זה, להראות מה למדנו, איפה לדעתי תקועים, ואחר כך להראות עולם מופלא, איך להבין את זה בלי להיות תקוע יותר, איך להבין את מזמור צדי ב' בהקשר הרחב, ושום דבר לא תקוע. וזה אחד מהנושאים, האמת היא שעל המון המון מזמורים, אני יוצא בדיוק באותה תחושה, שאם תרחיב אופקים ותראה את האופקים הרחבים יותר, פתאום אתה רואה דברים שעין לא ראתה, אם אתה לא רואה את זה בהקשר. אבל אם אתה נשאר במזמור, כמעט אתה לא שם לב שמשהו חסר. אבל צריכים לשאול את השאלות, ואני עכשיו רוצה להדגים את זה. אז דיברנו על צדי ב', מבנה ושרשורים, דיברנו קצת על קונטקסט, יותר דיברנו לפני שבוע על אותם 3 דוגמאות אינטרטקסטואליות עם ספרים אחרים, ואני למעשה רוצה להגיד פה כמה דברי מבוא, איך שאני מתכנן את סדרת השיעורים. עסקנו בספר הראשון בפתיח א' ב', וניסיתי להרחיב, שזה חלק סוגר עם כל הספר, פתיח לכל הספר, א' ב', קשורים זה עם זה. היום אנחנו עוסקים בצדי ב', אבל על כל ספר אני רוצה לתת דוגמה, מזמור נון א', מי שכבר רוצה לקרוא וללמוד ולהתבונן, כי הפרקים הם עשירים מאוד, בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע, זה נון א', במזמור עין ת', אלוהים, מזמור, שיר מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך, מזמורים ידועים, הם מאוד מאוד עשירים בהקשר שלהם, בהם לא עסקנו. אנחנו עוסקים היום בצדי ב', וזה יעסיק אותנו לפחות עוד 2 שיעורים, אולי עוד אחד, אם נרחיב לקבלת שבת, כי הדברים מופלאים ממש, ובסוף אני רוצה לעסוק בתהילה לדוד, המכונה אשרי, אבל המזמור הוא קמ"ה, תהילה לדוד, ארון מיכל וקהל המלך, והברכה שמך לעולם ועד, שזה סוגר את אוסף האחרון לדוד, ואני מנסה להראות מכל אחד מהמזמורים, בכל ספר, דוגמה, עד כמה שזה עולם ומלואו בכל הספר, והיה שיהיו לנו חמישה מזמורים לכל ספר כמייצג, נוכל לחבר את חמשת הספרים, כפי שיש לכם בתרשים פה, למקשה אחת, והיו לאחד בידיך. אני מסכם מה שלמדנו לפני שבוע, מזמור שיר ליום השבת, ראינו שיש שיר שורים, יש מבנה גיאומטרי של שבעה פסוקים, 52 מילים, עם שלוש פעמים שם השם בהתחלה, הוא מודה על הבריאה מה שיש, וצריכים להתבונן, כי הם מאוד עמקו מחשבותיך. בער לא יבין, חסיל לא יבין את זאת, רשעים ממש לא יבינו, ובאמצע המזמור ארבע מילים, פסוק ת', ואתה מרום לעולם אדוני. פסוק טרנסצנדנטי, מה שמעבר, אך הרשעים שהולכים מסביב בפסוק ח' וי', יש שלוש צלעות וזה ארוך יותר, הם עושים הרבה רעש ו... שלוש צלעות, אבל השם מעל זה, והוא מרום, ותרם קרעם קרני, הוא מרומם אותי, ומאפשר לי להיות שתולים בבית השם. דיברנו על הצדיק, על הצדיקים, הצדיק שיפרח, הצדיקים ביחד יפריחו, וראינו שזה להגיד בהתחלה וסוף, ראינו את מבנה המזמור, ואת הדינמיקה לאורך המזמור. הראיתי שזה קשור לדברים למת, וגם שופטים, שירת דבורם, שזה מתחבר לזה. עכשיו, ואחר כך ראינו את כרגיל, הוספתי את השקופית הזאת להראות קונטקסט ואינטרטקסט, ובקונטקסט עסקנו רק קצת בהקשר הזה, אני מדלג פה על זה, וזה עסקנו בקונטקסט, כפי שאמרתי, דברים, גם האזינו וזאת הברכה, ניסוחים מאוד מדויקים, המשורר מתחבר לתורת משה, המשורר גם מתחבר לשירה לא רק של משה והאזינו, אלא גם, ובברכת משה, אלא גם לשירת דבורה בשופטים ה', כן יובדו כל אויביך אדוני, והמזמור שלנו שאומר, כי הנה אויביך אדוני, כי הנה אנך יובדו, למעשה מצטט מילולית את הפסוק הזה, כשם שדבורה וסיסרה בשעתם הצליחו לנצח, כך נזכה גם אנחנו להתגבר על האויבים. ופה נשאלת השאלה, זה מזמור שיר ליום השבת, ואנחנו עכשיו פה תקועים. איך זה קשור לשבת? שבת, דבר איתי על קריאת התורה, על תפילה, על בריאת העולם, על יציאת מצרים. מה אתה עוסק בשבת ברשעים, בפועלי אבן, שעומדים להחריב את העולם? איך זה קשור לשבת? איפה? כי הנה אויביך השם, כי הנה אויביך יובדו. וכי זה נושא של שבת? זה נושא של תפילה, של לימוד תורה, של... שבת משפחתית, למען ינוח עבדך, למען ינוח כולם. איפה הרעיון פה של שבת? זה הרעיון של שבת? לחבר את המילים האלה של שבת, זה נראה לא לעניין. נכון שיש חפיפה, לא טוב שיהיו רשעים, לא טוב שיהיו רשעים גם בשבת, וגם ביום ראשון, וגם ביום שלישי, בשאר השבוע. מה פה מאפיין את האופי של שבת על ידי השמדת או להתגבר על הרשעים, והצדיק מצליח ומתגבר עליהם ולהגיד כי ישר השם? לכאורה זאת סיטואציה שהיא לא שבתית. ומה שזה מתואר פה שבת לא מתאים. אז אם חז"ל אומרים ליום שמשנה במסכת תמיד השיר שהלווים היו אומרים בבית המקדש, כתוב פה שזה המזמור שקוראים אותו ליום שכולו שבת. למה זה יום שכולו שבת? אלא מה, מי שמדייק וקורא את המשנה לפי כתב יד קויפמן, שזה כתב יד אמין, שדוד קויפמן בבודפשט בסוף מאה ה-19 מצא אותו, זה אחד אולי הכתב יד של המשנה האמין ביותר, בכתב יד קויפמן לא כתוב ליום שכולו שבת, אלא לעולם שכולו שבת. וזה הבדל תהומי. אם אני אומר ליום שכולו שבת, אז אני שומע זה אחרי שישה ימי עבודה. התנ"ך אחרי שישה ימי עבודה, אני לא מבין למה תמיד לדבר על הרשעים, איזו פוביה זאת, איזה פוסט טראומה זה, שכל הזמן אתה מדבר על האויבים. כשאתה מדבר על עולם שכולו שבת, אז מדובר על מצב, לא יום אחד, Saturday, יום שישי בערב, שבת בבוקר, אתה מדבר על העולם החדש שנקרא עולמו של שבת. וכך כתוב במשנה כתב יד קויפמן. את התובנה הזאת במזמור, שהמשנה מדברת על עולם שכולו שבת לפי כתבי יד אמינים, מתוך הקשר המזמורים, המזמור הזה מקבל פנים חדשות. ופנים חדשות בצורה לדעתי טוטלית, בצורה לדעתי מוכחת לפי שיטה אקדמית ספרותית שאני קורא לפרשנות ההקשרית, תראה מה כתוב בצדי א', תראה מה כתוב בצדי ובצדי ובפייטט, ומה קורה אחר כך, ותקרא את הכל כמקשה אחת. כי לא קוראים פרק בשום ספר לבד. נכון, בספר תהילים לא זיהו את זה, ואמרו כל מזמור עומד בפני עצמו, כלשון אבן עזרא. אבל אם אתה קורא את זה ביחד, מתגלה לנו כזה עולם שהוא מופלא ומושלם, ולדעתי אמיתה של תורה, ומתאים הדברים האלה דווקא בשבילנו בדור שלנו, בימים האלה של מלחמה, שאנחנו רואים את אויביך השם ומתפללים כי הנה אויביך יובדו. אנחנו מחכים לשלווה ולאווירה של שבת, לא בשבת, בכל החיים שלנו. ואני רוצה להראות לכם את זה על ידי השקופיות הבאות. עם השקופיות הבאות. איפה עומד המזמור הזה? המזמור הזה עומד, המיקום של המזמור קובע מאוד מאוד, תורם מאוד מאוד מה תפקידו. שני הספרים הראשונים, חיי דוד, אשר מסתיימים עם קולו תפילות דוד בן ישי. ואתם רואים פה כחול, הכל דוד, זה וזה, ודוד מוקף פה משוררים, אבל זה כבר חורבן, ספר החורבן, ספר השלישי, 17 מזמורים. והוא מסתיים במזמור פייטט, בקינה, במשבר, בחורבן, בגלות טוטלית. והאחרון מחבא את האור. טרגדיה קשה ביותר, אני לא מכיר מזמור שמתקרב בטרגדיה, באווירה של טרגדיה, כמו מזמור פייטט, ותכף נקרא אותו. מהפלונטר הזה, אחרי פייטט, בא הספר הרביעי, גם עם 17 מזמורים, ומוציא את עם ישראל מהפלונטר. מי מוציא אותם מהפלונטר? תפילה למשה איש האלוקים. משה רבינו מוציא אותם. ואנחנו נקרא עכשיו את פייטט, ונראה שאחרי שמשה רבינו מתפלל על עם ישראל, כפי שהוא עשה בכל דור, כפי שהוא עשה במצרים, כפי שהוא עשה במדבר, כפי שהוא עשה אחרי חטא העגל, כפי שהוא עשה אחרי חטא המרגלים, הוא הנהיג את עם ישראל בכל משבר ומשבר. וחז"ל דיברו על זה. ויבור השם על פניו, אומרת הגמרא בראש השנה דף י"ז, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא בטלית, אמר רבי יוחנן, אלמלא כתוב, אי אפשר לאומרו, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא בטלית, והראה למשה רבינו סדר תפילה. ובכל דור שיהיו בניי חוטאים, יתפללו אליי כסדר הזה, ואני מוחה להם. ככה הגמרא במסכת ראש השנה. אם זאת גמרא ודרשה מרתקת של חז"ל, הרי בספר תהילים זה בדיוק בדיוק מה שקורה. אני רוצה לטעון שהסתכלות על מבנה ספר תהילים גואל את המדרש ממדרש חמוד ויפה ומשמעותי לפשוטו של מקרא. בשיא המשבר, אחרי פרק פייטט, בא משה ומתפלל. ולאורך כל הספר, מופיע משה רבינו 7 פעמים. סך הכל משה מצוטט בתהילים 8 פעמים, 7 פעמים מתוכם בספר הרביעי. ועוד פעם אחת בסוף מזמור עין זין, שלא ניכנס לזה עכשיו. וזה השיקום, לכן ציירתי את זה כנפילה וחורבן, הידרדרות, ובנקודת השפל משה מוציא אותם וחוזרים לארץ ישראל, קיבוץ גלויות, ויש תחיית עם ישראל. את זה אני רוצה עכשיו להוכיח שמזמור למד צדי ב' לא על עצמו ללמד יצא, אלא על כל הספר כולו שהוא של משה. כל כולו הוא של משה, והוא מצטט את משה. ואם מזמור צדי ב' מצטט בסוף את שירת האזינו ואת וזאת הברכה, זה בדיוק האופי של הספר הרביעי. וזה עובר כחוט השני לאורך הספר. אז זה המזמור, ראינו את המקבילות. לפני שבוע הראיתי לכם את השקופית הזאת, וזה דילמה קבועה. אם אני רוצה להראות לכם חמש מקבילות, שש מקבילות, אז ניחא, אני יכול לעשות פה בחלק התחתון של המזמור, טבלה צפופה מאוד, מלאה מאוד, אתה לא נעימה לעין, אבל אתה רואה שהמושגים בטבת עיני בשוריי, בקמים עליי מראים תשמנה אוזניי, זה בעצם בצד א' יש ניסוח מאוד דומה, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה. ובצד ד' זה ממשיך, הנוטה אוזן הלא ישמע, אם יוצא עין הלא יביט, זה בדיוק אותם ניסוחים שממשיכים. כנ"ל ראינו את צדי, שם המשורר ביקש סבינו בבוקר חסדך ונרננה, ונשמחה בכל ימינו שמחנו כמעט איניתנו, על מה העינויים של מזמור צדי? מה הפסוק שם, שמחנו, כמעט איניתנו, שנות ראינו רעה? איזה רעה? למה תפילה למשה? על איזה חורבן מדובר? החורבן מאוד ברור, בצד בפי תת, ואני רוצה להראות לכם את זה עוד מעט. כי הנה אויביך השם, כי הנה אויביך יובדו, המושג של אויביך השם מופיע בתהילים פעמיים. שלוש פעמים בתנ"ך, פעם בסוף שירת דבורה, ופעם נוספת בצדי ב' ובסוף פי תת. ואנחנו נקרא את הפסוק עוד מעט. ואם קוראים את המזמורים ברצף, הרי הכל נרטיב מדויק. ואז השבת מתבקשת. זה התרשים שהוא לא כל כך מלא, הייתי כבר יותר גרוע עם תרשימים צפופים, אבל הוא מאוד רחב. זה מסכם את כל הספר הרביעי. ויש בספר הרביעי שלוש קבוצות. לא מדויק לחלק אותם ככה, חלק כן. צדי ב' חלק מזה. כאשר צדי ה' עד קוף, אלה המזמורים של קבלת שבת בלי קוף. חכמי צפת המקובלים, חלק השאירו את קוף, חלק הוציאו את קוף. וזה שישה מזמורים שצדי ה' מתכתב מאוד ברור ספרותית עם קוף, צדי ו' וצדי ח' מקבילים, וצדי ז' צדי ט' מקבילים, זה לא הנושא של השיעור שלנו ונגיע לזה, כקבלת שבת. זה כבר סידור, הליטורגיה של הסידור, איך הם לקחו בדיוק את היחידה הזאת, ובצדק, כי זה מתחבר הפלא ופלא ללכה דודי, אולי נקדיש לזה שיעור אם תרצו. ואחר כך יש יחידה של שישה או שבעה מזמורים, האחרון גולש עד לספר החמישי. ויש לזה מבנה. אז השקופית הזאת היא לא הכי גרועה, היא לא נורא מלאה, אבל כדי לדבר על מה אני, כדי להבין על מה אני מדבר, צריכים להכיר את המזמורים, וזה לא הכי קל. מי שמעוניין לקרוא במשך השבועות הבאים עוד ועוד ועוד את הספר הרביעי עם פייטט, הוא יראה שזה נרטיב מדויק, מחושב ביותר, ויש פה מחשבת ישראל at the best, ואני רוצה להראות לכם את זה. פייטט, סוף הספר השלישי, סי הפלונטר, המשבר הכי עמוק, הוא בדיוק הבסיס למשבר. החכמים לא אהבו את פייטט. וזה נשמע מוזר שיש איזשהו חכם שמעיז להגיד, זה מזמור לא אהוב עליי. ראיתי כבר אנשים שאומרים, זה המזמור האהוב עליי, בבקשה. את זה שמענו, שמישהו אומר, לא, את זה אני לא רוצה, אני לא מכיר שום פרק בתנ"ך שהיה חכם אחד שאומר את הפרק הזה אני לא אוהב. אלא מה? האבן עזרא והרד"ק מצטטים חכם, והיה בספרד חכם גדול וחסיד, וזה המזמור היה עליו קשה, ולא היה קורא אותו, ולא היה יכול לשמוע בעבור, כי זה המשורר, ידבר כנגד השם הנכבד קשות. זה דבר מאוד 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 מעניין, שבאים גדולי חסידי וחכמי ישראל, ויש דיונים שונים מי זה היה, אבן עזרא ורד"ק מצטטים אותו, חכם ספרדי, חכם גדול וחסיד. והחסיד אומר, עד כאן, לשמוע דברי כפירה נגד הקדוש ברוך הוא, עד כאן. כתוב בתנ"ך, עד כאן. אני לא מוכן להגיד אותו. זה לכשלעצמו דבר מאוד מעניין, באיזה תמימות ויראת שמיים המפרשים קראו את התנ"ך. היה להם קשה לדבר על פי ט', שעוד מעט נראה את חומרתו, אגרסיביות, דברים קשים כלפי שמיה. כתוב, כתבי קודש, עד כאן, לא רוצה לשמוע. זה לכשלעצמו מסר גדול מאוד, שאני כמובן אבן עזרא ורד"ק, מי לנו כפרשני גדולי הפרשנים, שאני מתלהב מי אני ומה אני מול גדולתם. בכל זאת, אני רוצה לטעון שהקושי האמוני שלהם, שעצר מהם ומנע מהם מבחינה פרשנית לקרוא את המזמורים, את המזמור הזה, כי הוא קשה מאוד. זה הקושי אם קוראים את כל הספר הרביעי כתגובה למשבר ולדברים שהמשורר ידבר כנגד השם הנכבד קשות. אם מזמור, אם הספר הרביעי הוא תגובה לזה, ואני רוצה להוכיח ששיטות ספרותיות מדויקות ממשיכות את פייטט ומרימות את המשבר של פייטט לעולם אחר, לעולם אמוני, לתיקון, להתעלות, הרי פייטט הוא המשבר שהוא המשבר כיסוד האמונה. אולי אני מניח שלא מבינים על מה אני מדבר, זה מודל תיאורטי, אז הבה נקרא את המזמור. אני רוצה לראות, אני רוצה להראות לכם שפייטט ממשיך בדיוק במזמור צדי, וגם מזמור צדי א' הוא בדיוק המשך של פייטט, וגם צדי ב' מתכתב עם פייטט, וגם צדי ג' וגם המזמורים הבאים מצטטים אותו. איך אני עושה את זה? אז בואו, צריך להביא לכם דף מקורות, ויש לי דף מקורות, אנא לא להתעלף, זה דף המקורות, 4 מטר. ואם תקרא את הדף המקורות הזה ברצף, הכל ברור. אז מה קורה? אף אחד לא יכול לקרוא את זה ככה. ואם אתה מתחיל לקרוא את זה, אתה קורא מזמור, אתה קורא את המזמור, אתה כבר לא רואה את ההקשר. אתה רוצה לראות את ההקשר, אתה כבר לא יכול לראות ברזולוציה, אם אין לך מיקרוסקופ בעיניים. אם זה קושי דידקטי שלי עכשיו להסביר לכם את זה, אני רוצה להגיד לכם, זה לא קושי דידקטי. רק תעשו את זה, רק תלמדו את כל הספר הרביעי, תקדישו לכל מזמור כמה ימים, ואחר כך לקרוא אותם ביחד, והכל שריר וקיים. כי הספר בנוי כתגובה על פי ט', אבל קשה לראות את זה, וכמובן לא צריכים את הדף מקורות הזה ב-4 מטר, תקרא את המזמור פי ט', אבל לא להישבר שם, כי זה קשה לאבן עזרא ולרד"ק. תמשיך לקרוא, ואתה רואה מתוך המשבר של פי ט', דווקא משם תבוא הגאולה, או כלשון השפת אמת, כי עת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע, פסוק בירמיהו, מתוך הצרה אדם מתחזק, מתוך המשבר, שאבן עזרא ורד"ק לא יכול לשמור אותו כמשבר. אבל אם נמשיך אותו, הרי נימר יצא מתוק. ואת זה רבותיי, אני רוצה עכשיו להראות לכם את זה. והנה יש לי את התנ"ך, עם כמה הערות שהוספתי בתנ״ך שלי או בדף הזה, בפרק פ"ח מדברים על אמונה, על חסד ואמונה. תראו כמה פעמים. המשורר בפ"ח, אנחנו רוצים עכשיו לקרוא את פ"ט, וכמובן צריכים לקרוא את כל הספר השלישי, אז הכל קשור, אתה לא יכול לקחת מזמור אחד ולנתק אותו, הכל קשור. אם הכל קשור, איך אתה יכול להתרכז על משהו? מה שעשיתי, למדנו את פרק צדי ב' ועכשיו אני פורס כנפיים. בסוף פרק פ"ח, האחרון של בני קורח, הוא אומר, אם נמות, לא נוכל לספר את חסדך, למתים תעשה פלא. אם רפאים יקומו יודו חסלע, היסופר בקבר חסדך ואמונתך בעובדון? אם אתה מחסל אותנו, אין לנו מה לספר את חסדך ואמונתך. בא מזמור פ"ט בהתלהבות מרבית, ומדבר על דוד המלך ועל הבריאה. ואני רוצה לקרוא כמה פסוקים, לא את כולם, אבל כמה פסוקים אני כן רוצה לקרוא ואני אגדיל אותם. כדי שנתרשם מהאופי המתלהב עד פסוק למד ח'. בפסוק למד ט' האמונה שלו מתפוצצת, מתפרקת, וכל האמונה שלו נהפכת למשבר ולדברים קשים כלפי שמיה. משכיל לאיתן האזרחי. חסדי אדוני לעולם משאירה, לדור ודור הודיע אמונתך בפי, כי אמרתי עולם חסד ייבנה, שמיים תכין אמונתך בהם. ומה החסד? גם בריאת העולם וגם מלכות דוד, ובריאת העולם עם מלכות דוד זה השיא. קראתי ברית לבחירי, נשבעתי לדוד עבדי. עד עולם אכין זרעך ובניתי לדור ודור כסאך סלע. ויודו שמיים פילך אדוני אף אמונתך ביקרא לקדושים. והוא מתאר פה את נפלאות הבריאה ואת נפלאות דוד המלך. והשם, אתה מושל בגאות הים. גאות הים זה מזמור צדי ג'. אתה שולט בזה. לך שמיים אף לך ארץ. תבל ומלואה, אתה יסדת תם. ותראו איזה ניסוחים יש פה. אתה בראת את כל העולם, צפון וימין אתה ורתם, תבור וחרמון, בשמך ירננו, לרנן. בצד איבד יש לרנן. לך זרוע עם גבורה, תעוז ידך, תרום ימיניך, צדק ומשפט מכון כיסאיך, חסד ואמת יקדמו פניך. אשרי העם יודעי תרועה אדוני באור פניך יהלכו. איזה ניסוחים יפים כלפי שמיה, יושבים כאילו לפני כיסא הכבוד ושומעים את התרועה. בשמך יגילון כל היום ובצדקתך ירומו, כי תפארת עוזה מועטה וברצונך תרים קרננו. אתה מרים, קדוש ברוך הוא בעולם שלך עם דוד המלך, אתה מרים את הקרן שלנו, ישראל חזקה, ישראל נחשבת. כי לאדוני מגיננו ולקדוש ישראל מלכנו. אז דיברת בחזון לחסידיך ותומר שיביתי עזר על גיבור, הרימותי בחור מעם. הבחור מעם זה דוד המלך. מצאתי דוד עבדי. בשמן קודשי משכתיו. דוד המלך משוח בשמן הקודש, בשמן משיכת הקודש למלך. השמן יופיע בצדי ב', בלותי בשמן רענן. אשר ידי תיקון אמו, אומר קודש בריחי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אהיה איתו, לא ישי אויב בו, בן עוולה לא יעננו, צורי ולא עוולה תבוא. אויב, כי הנה אוהבך אדוני, וחטאתי מפניו צריו ומשנאיו אגוב, ואמונתי וחסדי עמו, ובשמו תרום קרנו. תרום קרנו, ותרם קרן קרני, צדי ב'. ושמתי וים מידו ונערות ימינו, זה ציטוט של צדי ג'. עכשיו שימו לב, עוד לא השתללתי פה עד לסוף, יש לי דף הרבה יותר צבעוני, דוד המלך, הוא יקראני אבי אתה. דוד יקרא לי אבא, כי הוא הבן. אני היום, הוא הבן. המלך הבן והקדוש ברוך הוא האב. יקראני מופיע בתנ״ך פעמיים, פה ובצד א', ותו לא. אלי וצור ישועתי, צור ישועתי מופיע בתנ״ך פעמיים, פה, לכו נרננה לאדוני נריע לצור ישענו. יותר לא מופיע צור ישועתי בתנ״ך. והוא, אף אני בכור את נהו עליון למלכי ארץ, לעולם אשמור לו חסדי, ובריתי נאמנת לו. פה טעיתי בהבנותיי הרבים, גם פה צריכים לציין, חסדי ואמונתי, צריך להיות גם פה חסדי ואמונה. ושמתי לעד זרעו וכיסו כימי שמיים, אם יעזבו בניו תורתי ובמשפטי לא ילכו, אז לא. אז אני מניש אותם, אבל חסדי לא אפיר מאימו, ולא אשקר באמונתי, לא אחלל בריתי. הקדוש ברוך הוא אומר, נדר. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מבטיח בלי נדר, ומוצא שפתי לא אשנה. הקדוש ברוך הוא מצטט את התורה, מוצא שפתך תשמור. דברים, אחת נשבעתי בקודשי אם לדוד אחזב, חלילה חלילה אני לא עוזב את דוד. זרעו לעולם יהיה וכיסו כשמש נגדי, כי ירח ייכון עולם, ועת בשחק נאמן סלע. עד כאן רבותיי השבח על דוד המלך. והנה יש פסוקים, אני צריך לבוא עליהם מהר, והנה הפסוקים של משבר טוטלי. אם לפני כן מדובר על הבריאה המופלאה, ועל הבורא, ועל מלכות דוד, והכל משלים זה את זה, וניסוחים משותפים על השבח של מלכות דוד ובריאת העולם, מפסוק למתת פצצה, הכל נהרס. לא רק מלכות דוד נהרסה, האמונה נהרסה. ואתה זנחת ותמאס, התעברת עם משיחיך. נערת ברית עבדיך, חיללת לארץ מזרו. לא קיימת כלום, קדוש ברוך. אין לך קינה לתשעה באב, ואין מדרשים באגדות של מגילת איכה, ואפילו איזה אלי ויזל בניסוחים הכי קשים שלו, הוא לא מגיע לחומרה של הפסוקים האלה. שסו הוא כל עוברי דרך, ניסוח אופייני לאיכה, היה חרפה לשכניו, הרימות הימין צריו, הימין הצרים הצליחו, הסמכת את מי? את אויביו. הקצרת ימי אלומיו, את הילדים, עם ישראל הצעירים, כי הקצרת להם את החיים. עד מה אדוני תסתר לנצח, תבער כמו אש חמתך. כעסת עלינו, אתה מסתתר, אתה מתחמק. זכור אני מחלת, על מה שב בראת כל בני אדם. קדוש ברוך הוא, כזה פשלה הבריאה שלך, שאין מילים. שב בראת בני אדם. הבריאה שלך לא שווה כלום. פשלה. שב בראת בני אדם. מי גבר יחיה ולא יראה מוות? ימלא את נפשו מיד שאול סלע. איה חסדיך הראשונים אדוני. אני מגדיל פה, סליחה. איי חסדיך הראשונים, אדוני, נשבעת לדוד באמונתך. הבטחת חסדיך, אמונתך, דוד, שבועות, גורניש מתגורניש. כלום לא קיימת. זכור אדוני חרפת עבדיך, שאיתי בחיקי כל רבים עמים. איזה חרפה גרמת לעבדיך. דוד היה עבדי. תזכרו, זה כבר הדף הנשבעת לדוד עבדי, זה כבר הדף המלא יותר. מצאתי דוד עבדי, כולם עבדיך. ומה עשית עם עבדיך? אשר חרפו אויביך, אדוני, אשר חרפו עקבות משיחיך. וחתימה קלוקלת, חלקית, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. עכשיו, אם רואים את הדפים האלה, וזה דף שהקדשתי לזכרו של אבי מורי, רבי אברהם יונה גזונטייט, שהיה ניצול שואה, והוא שרט באמונה תמימה את השואה עם תפילין שהוא החזיק באושוויץ, והוא בדיוק עבר על המשבר של פייטט לצדי. מה קורה עם המשבר הזה? אבן עזרא כתב, הוא לא רצה להגיד את זה. זה אבן עזרא. ועכשיו אני רוצה לראות איך קריאה הקשרית פותרת את הבעיה הזאת. והיא מופלאה. הגענו עד לפה, וזה שיא המשבר. זה המשבר הטוטלי של הספר. והכל חסדיך ואמונתך לא שווה. עבדיך הרקת, ואויביך חוגגים ומשתוללים. והוא מרגיש תחושה שהכל שחור, והאחרון מחבא את האור. והספר השלישי הוא חורבן, והבן אדם הוא במשבר, זה הפסל ביד בשם, עם תפילין ומשבר, ואיך אפשר להאמין. ואין אמונה. כלום. ברוך השם, לעולם, אמן ואמן. חתימה מאוד מקוצרת, ודיברנו עליה בהקשר אחר. והנה בא מזמור צדי, ומזמור צדי, זה, איך יוצאים מהפלונטר הזה? איך אפשר לצאת ממשבר אמוני שדוד הלך? טיפסת על אמונות גדולות, על ציפיות גדולות, הכל, הכל הלך. אשר חרפו אויביך השם, אשר חרפו עקבות משיחיך. בא מזמור צדי, דוד איננו, אבל משה רבינו ותורתו, משה אמת ותורתו אמת. ואם כי דוד כרגע, ועבדיו כרגע, אשר חרפו אויביך השם, הרי תורת משה במקומה עומדת. וזה הבסיס לאמונה להמשיך. ולכן הבאתי פה את הסליחות, את הפיוט היפהפה של רבינו גרשום מאור הגולה, העיר הקודש והמחוזות היו לחרפה ולביזות וכל מחמדיה תבואות וגנוזות, ואין שיעור רק התורה הזאת. זה זכור ברית. זה הפיוט היפהפה, וזה תפילה של רש"י, אנחנו בחורבן, אנחנו במסעי הצלב, והתורה התמימה אלפיים קדומה, היא שומרת על עם ישראל. ולמרות החורבן, דביקים בתורה. וזה בדיוק מה שעושה מזמור צדי. השתיקה הרועמת של ברוך השם לעולם, אמן ואמן, שומרת על החתימה של הספר הראשון והשני, והיא תמשיך בספר הרביעי, ברוך השם, מהעולם ועד העולם. אבל פה אין מעולם עד עולם. מה עושה תפילה למשה? תפילה למשה מנסה לשחזר ולשקם את האמונה של עם ישראל. מזמור צדי, תפילה למשה. ומה הוא אומר? עוד מעט נראה את המזמור מקרוב. מעון היית לנו בדור בדור, בטרם ערים יולד ובתחולל ארץ ותבל, ומעולם עד עולם אתה אל. אל תגמור לי את החתימה בסוף מזמור פייטט, בלי המילים לעולם ועד העולם. משה בא ומיד לוחש לך באוזן. הוא לא לוחש באוזן, הוא צועק בקול גדול. מעולם ועד עולם, גם מזמן משבר, יש אמונה. ועל מי הוא מתפלל? שוב אדוני עד מתי והנחם על עבדיך, יראה אל עבדיך פועליך. והוא מבקש, שמחנו כי מות איניתנו, שנות ראינו רעה. מתי ראינו רעה? בחורבן של פייטט. מי הם העבדים? יראה אל עבדיך והנחם על עבדיך. זה עבדיך מפה למעלה, אתה לא צריך לדפדף בתנך קורן, זה מזמור הקודם. אין שום סיבה למה תפילה למשה איש אלוהים מדבר על שנות ראינו רעה. אבל אם אתה מבין, זכור אדוני חרפת עבדיך, שאיתי וחיקי כל רבים עמים, או הפסוק לפני כן, נון, איך חסדיך הראשונים אדוני נשבעת לדוד באמונתך, אז מזמור צדי, שהוא יפהפה ונתבונן בו שבוע הבא, מזמור צדי עוטף את המזמור בשם השם א' ד' נ' י'. תפילה למשה איש אלוהים, אדוני, מעון אתה היית לנו בדור ודור. אנחנו כן מאמינים במה שחשבת שאין אמונה באדון השם, כן יש, והיא נועם, אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו, כוננה עלינו. וכל המזמורים האלה מדברים על התפילה, כמו משה בהר סיני, שוב אדוני עד מתי והנחם על עבדיך? אחרי חטא העגל כתוב, שוב מחרון אפיך, והנחם על הרעה לעמך, זה עכשיו סיטואציה חדשה, בדיוק כמו המדרש. בכל דור ודור שעם ישראל חוטאים, יתפללו על פני כסדר הזה, איי, משה כבר לא איתנו, הוא מתפלל. יש פסוק בירמיהו שמשה ממשיך להתפלל, בכל דור, ירמיהו ט"ו. אז פה הוא מתפלל, הוא מוציא אותנו מהפלונטר. ומה אומר? יש פה המון ניסוחים שקשורים בחמתך, בעברתך. חמתך ועברתך, אופס, חמתך ועברתך, זה הניסוחים של המזמור הקודם. עכשיו אני רוצה להראות לכם, יושב בסתר עליון, בצל שדי התלונן, מי שאומר יושב בסתר עליון, הוא יודע שהמזמור הקודם דיבר עד מתי תסתר לנצח. עד מה אדוני תסתר לנצח? תבער כמו אש חמתך. תסתר? לא, אתה לא נסתר. אתה יושב, אומר משה רבינו. מה קרה פה? אתה יושב ואתה בסתר עליון. אתה יושב, אתה רק קצת גבוה. אתה יושב בסתר עליון. והאמונה חוזרת. ומה הוא אומר? השם איתך בכל מקום. כי הוא יצילך מפח יקוש, יש שורדים, יש ניצולים, ומי שניצל לא תאונה לך רע ונגע לא יקרב באוהליך. מה הוא אומר לו בסוף? וזה פשוט מדהים. על כפיים יישאונך, פן תיגוף באבן רגליך, הוא ישמור עליך, פסוקים מפרשת תוכחה. ועכשיו קודש בריך הוא אומר, הביא חשק ואפלתהו אסגבהו, כי ידע שמי. וקודש ברוך הוא מבטיח, יקראינו, יקראיני, ואענהו, אמו אנוכי בצרה. איזה צרה? הצרה זה פי תת. יקראיני, קודש ברוך הוא מבטיח לכל משורר, תקרא לי, אני עונה לך, כמו מי? כמו שדוד אמר, הוא יקראיני אבי אתה, אלי וצור ישיעתי. בצור ישועתי, אבל דוד איננו. אבל אנחנו בני דוד ממשיכים את המורשת שלו. אנחנו ממשיכים להיות ראויים, אם אנחנו יכולים להמשיך להיות ראויים, שאם נקרא בשם השם כמו דוד, הוא יקראני אבי אתה, כך גם אנחנו. ואם תפילה למשה איש האלוהים ביקש סבאנו בבוקר חסדך, ניסוח של מזמור צדי, הרי הקדוש ברוך הוא מבטיח, אמו אנוכי בצרה, אחלצהו ואכבדהו, אורך ימים אסביאהו, בדיוק מכפי שמשה התפלל. סבאנו בבוקר חסדך, וזה הסביעות ימים שהשם נותן לנו. על זה עונה צדי ב' מזמור שיר ליום השבת. רבותיי, זה אחד התגליות המדהימות של הפרשנות ההקשרית. על המזמור צריכים להגיד שבע ברכות. פנים חדשות יש לו. פנים חדשות. למה פנים חדשות? בואו נקרא עכשיו את המזמור על כל הקשרים שלו עם פי תת. ואיזה עושר, איזה דייקנות יש פה. העולם חזר לתיקונו. והשבת זה לא השבת שמתחיל עם הדלקת נרות ויש צ'ולנט ועם הבדלה הכל נגמר. האויבים שהרסו אותנו, שהרגו אותנו בפייטט, עם ישראל חוזר לעולם שכולו שבת. העולם, אנחנו מאמינים בבורא ובבריאה ובתיקון העולם. ויום יום יש לנו שבת, כי זה העולם שלנו. השבת של השיר הזה, זה טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. דיברת על כי ידע שמי, קדוש ברוך הוא אמר, אנחנו מתכתבים עם השם שלך. עליון, זה בדיוק הניסוח שיש לנו פה, יושב בסתר עליון. בעוונותיי הרבים, לא שמתי את זה, נשאר פה משהו לבן. הכל מתכתב. הניסוחים של צדי ב' לשמחה עליון, שמחה זה סוף צדי א', ועליון זה תחילת צדי א'. הכל קשור. בבוקר חסדך זה ממש צדי. כי שמחתני השם בפעלך, בפועלך ביקשנו, יראה אל עבדיך פועלך בצדי. ומה הוא אומר פה? ויציצו כל פועלי אבן לשמדם הדעת ותם ארום, והנה אומר, כי הנה אויביך אדוני, כי הנה אויביך יובדו. מי זה אויביך השם? זה אלה. לא יכולתי לשים מספיק קווים שמחברים בזה. אויביך השם, שמזמור שיר ליום השבת אומר, הוא התגבר על האויבים שבפיתת עמדו עלינו לחלותינו. אשר חרפו אויביך אדוני, אשר חרפו עקבות משיחיך, וחשבנו שהמשיחיות הלכה, ואין עתיד ואין מלכות, ואין סיכוי? לא, יש. אשר חרפו אויביך השם, המזמור אומר, כי הנה אויביך השם, אני זוכר אותם היטב. אני זוכר היטב את הפוסט טראומה, של אשר חרפו אויביך השם. לא, אבל אני מתגבר על זה. אוב יובדו, כי הנה אויביך יובדו, יתפרדו כל פועלי הארץ. ואתה לוקח אותי, ותרם קירם קרני בלותי בשמן רענן, בדיוק כמו שעשית לדוד. ובשמי תרום קרנו, ומצאתי דוד עבדי, ובשמן קודשי משכתיב. אני ממשיך את המסורת, את ההיסטוריה של דוד המלך. ממילא המזמור, שעכשיו מסיים עם הפסוקים של פרשת האזינו, וזאת הברכה, הוא המשך תפילה למשה איש האלוהים. המשך המושגים של משה רבנו. ואני רוצה להראות לכם פה בדקות שנשארות, אני לא יודעת כמה. שנייה. אני לא יודע למה אני לא יכול להיכנס למהות של מצגת, בעוונותיי הרבים. ושימו לב, פה יש רשי, אני לא יכול להראות את זה עם הטריקים שלי, אבל זה רשי מאוד מאוד מעניין, משתי סיבות. רשי אומר, ימי שנותינו בהם 70 שנה, והם חשובים שינה. שינה, זרמתם שינה יהיו. כי עניין שנאמר בשוב השם שיבת ציון, ראינו כחולמים. הגלות עבר עלינו כחלום רע, כשינה. ועל 70 שנה של גלות בבל נאמר שהיה 70 שנה. איזה מפתח מדהים רש"י נותן לנו פה ליד. ה-70 שנה של בני אדם בפרק צדי, זה לא של בן אדם 70 שנה ואם בגבורות 80 שנה. זה הגלות של בבל שהמשיכה 70 שנה. אבל כשנתעורר מהשינה הזאת של 70 שנה, אז היינו כחולמים בשוב השם שיבת ציון קוף קף וו. זה מדהים. פרק פיתת חורבן, 70 שנות גלות, תפילה למשה איש אלוהים, נשתקם מהחורבן ונחזור. אלא מה? שהרשי הזה ברוב כתבי יד לא נמצא. ושאלתי את פרופסור גרוסמן, אברהם גרוסמן, הוא לא נמצא ברוב כתבי יד, יש איזה מדרש, לא בטוח שהוא המקור, או יש עוד מקור קדום, אבל הרעיון קולע בדיוק, שזה בעצם החורבן. ועכשיו יש לנו את המזמור צדי, אותו אני רוצה, שלחתי אותו כבר היום בשביל הדף מקורות, צדי שהוא בנוי יפהפה. אני רוצה להתמקד על צדי, ולראות איך צדי מגיב למזמור פיתת. זאת התפילה, שמשה כביכול מתפלל בשמיים לשקם אותנו מהחורבן. ואחר כך בפרק צדי ב' שהתקדמנו עם השמירה, אנחנו עולים למקום אחר לגמרי עם התפילות של צדי א' וצדי ב'. אם הבנו את התמונה הגדולה יותר שניסיתי להראות פה, אז ראינו שפרק פ' ת' הוא אחראי לפחות עד צדי א', צדי, צדי א', צדי ב'. ואז צריכים לקרוא את כל הספר הרביעי לאור פי ת', והוא מתגלגל יפהפה. מה שאני רוצה לעשות בשיעור הבא, לקרוא צדי, ולראות איך מזמור צדי בעצם מכין, ואז אני צריך חיצים לכיוון אחר, שאני אכין בפעם הבאה, איך פרק צדי ב' מכין את האמונה, והוא מכין אמונה גדולה מאוד שמתגלגלת הלאה. לצדי א', מצדי ב', לצדי ג', לצדי ד', ואילך, ותרשו לי להראות לכם רק דוגמה אחת, כדי שלא תחשבו שבידיתי דברים מליבי. שנייה בבקשה. שימו לב לאיזה תופעה מדהימה הגענו. אני לא יכול להגדיל את זה משום מה. המשורר שלנו אומר, מי שמבין את הבריאה, הוא מבין טוב מאוד. אבל מי שלא מבין, הוא יהיה בבחינת איש בער לא ידע, וחסין לא יבין את זאת. נראות עכשיו. איש בער לא ידע, וחסי לא יבין את זאת. ואתה מרום לעולם אדוני. הניסוח מרום מופיע בדיוק במזמור הבא ובמרכז שלו. אתם רואים פה? השם מלך. איפה הוא מולך? בים. דיברנו על הים בפרק פייטט כביטוי להבריאה שלו. השם מלך גאות לבש, לבש אדוני עוזי תזרף תיקון תבל בלטימות. נכון? כי שכה מאז. מעולם עתה, נשאו נרות אדוני, נשאו נרות קולם, יישאו נרות תוך ים, מקלות מים רבים, אדירים משברי ים, אדיר במרום אדוני. אנחנו מקבלים מלכות שמיים, השם מלך, לאור הניסוח של ואתה מרום לעולם אדוני. המרום פה ממשיך במזמור הבא. יתרה מזאת, הניסוח איש בער לא ידע, וכסי לא יבין את זאת, נותן לי תחושה בצדי ב', ברוך השם, אני צדיק ואני שתולים בבית אדוני בחצרות עלינו יפריחו עם כולם, אבל מי שטמבל נשאר טמבל אכל אותה. איש בער לא ידע או חסי לא יבין את זאת. לא. אם התחזקתי וזכיתי כצדיק להיות שתולים בבית השם עם צדיקים, עלינו לקבל מלכות שמיים עלינו ועל האחרים. ואיך זה מתבטא? אנחנו יוצאים לרשעי עולם ומבקשים מהשם אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. הנשא שופט הארץ השם גמול על גאים. גאים, כמו שבטבע השם מלך גאות לבש, יש גם בחברה האנושית, בפוליטיקה יש כאלה חמאסניקים שרוצחים והורגים. השב גמול על גאים. עד מתי רשעים אדוני? עד מתי רשעים יעלוזו? שוב אדוני, עד מתי? זה המשך התלונה הזאת, והוא אומר ידברו עתק, יביעו ידברו עתק, יתאמרו כל פועלי אבן. זה פועלי אבן, דיברנו עליהם במזמור צדי ב' שהתגברנו עליהם. אומר צדי ד' לא התגברנו, יש רשעים. למה? כי הם עדיין ממשיכים, עמך אדוני ידכאו ונחלתך יענו. זה שניצלתי, good for me, אבל זה שעם ישראל עדיין בסבל, לא מאפשר לי להגיע למנוחה ולנחלה. אלמנה וגר יהרוגו ויתומים ירצחו, ויאמרו לא יראה יה ולא יבין אלוהי יעקב. חשבתם שאין אלוהים ואין בורא ואין מלכו של עולם? חלילה, בינו בוערים בעם וחסילים מתי תשכילו. אתה לא יכול להגיד איש בער לא ידע וחסיל לא יבין את זאת. שוין, אידיוטים, טמבלים, רשעי עולם. גם רשעי עולם דורשים תיקון. בינו בוערים בעם וחסילים מתי תשכילו. זה בדיוק הניסוח, איש בער לא ידע וחסיל לא יבין את זאת, ופה הוא אומר וחסיל גם ידע וגם בער. זה בדיוק אותו ניסוח. יוצא שצדי ד' ממשיך לתקן את צדי ב', וכל המזמורים האלה זה נרטיב אחד גדול ומושלם, סימפוניה. אני מצטער שזה לא הולך, ואנחנו רואים פה את הכל ברצף. נתיב נרטיב אמוני. המשבר הוא האנזים לאמונה גדולה וחזקה. עד כאן רבותיי להיום, ויש עוד כמה דקות לשאלות ולהערות ולתגובות.
אני הייתי רוצה אם אפשר, כן?
מה זה פלונדה? אתה אומר את זה כמה פעמים, פלונדה, מה זה? זה אנגלית?
פלונטר.
מה זה?
פלונטר זה ביידיש שלולית.
מה זה?
איפה שיש לכלוך ובוץ.
Like blotter.
A blotter. Plonter.
Okay. Tada.
Benny, אם אפשר שתי הערות. א', אתה שומע אותי?
כולי אוזן.
Okay. א', אתה הזכרת את אבא שלך, אבל אתה חשוד כי אתה בן שלו, אז אני חייבת לומר שאני הכרתי אותו פנים אל פנים בבאזל, ואכן איש חסד גדול מאוד. זה דבר ראשון. דבר שני, רציתי לשאול אותך, אני רואה את כל העניין הזה של מזמור שיר ליום השבת, את היכולת לבסס באמת את ה... קביעה הזאת של שבת של שבוע, שזה נס גדול שכל העולם בסופו של דבר קיבל אותו. זה היה תהליך, הרי היו ניסיונות של שבוע של 5 ימים, שבוע של 10 ימים. העניין הזה שהיום כל העולם באמת מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לרעיון הזה של בריאת העולם, של היכרות בעניין הזה של שבת כבסיס לכל, נראה לי כאילו החוסר אמונה לפני כן הוא באמת הפקפוק הזה בבריאת העולם של 7 ימים, והביסוס אחר כך של הרעיון הזה שבעיניי היום בכל מקום שאני מגיעה העולם בנוי על 7 ימים, בין אם זה יום קדוש, יום שישי או יום ראשון, לא משנה.
אני חושב שהתפיסה של השבת שאנחנו נחים, למען ינוח שורך וחמוך וכולם נחים, מקבל מזמור שיר ליום השבת מימד היסטורי. זה בעצם מה שאומרים גם בחלק מהתפילות, אתה אחד ושמך אחד, איזה הרמוניה. בורא עולם, השם מלאך, חוזר. אבל לא במובן שאני, שהזעתי כל השבוע ועבדתי קשה, אני יכול לנוח, פשיטה. אבל אני בעצם מתחבר לרעיון הבריאה, לרעיון הבריאה שאין מקום לרשעים. וזה עולם שכולו שבת. אז זה מרתק שהמשנה, כשהיא אומרת במקור האמין יותר, עולם שכולו שבת, זאת השבת. וזאת התגובה לפייטט. בשבילי, כשהיו המון המון מזמורים, שעד היום אני עוסק בזה עכשיו 12-13 שנה, שראיתי את פרק פייטט, והקושי של האבן עזרא להתמודד מזה, מתוך אמונה תמימה יפהפייה. ואני רוצה להגיד, כזה קטן ננס שעומד על גמד, ננס שעומד על גבי הענק. איזה יופי יש פה. יש מקום להביע משבר. פייטט הוא כאב עמוק. הוא צועק לשמיים. איה חסדיך הראשונים, אדוני, נשבעת לדוד, באמונתך זו תחושת אובדן. הוא אבוד לגמרי. והוא בפייטט לא מפסיק להגיד את החתימה. מקוצרת. ותפילה למשה מיד מתקן לו את זה. קינדלוך, אתם צודקים? אני מבין אתכם, אומר משה רבינו. משה רבינו דיבר עם 4 בנים. בכל דור הוא דיבר איתם אחרת. והוא יודע גם לדבר ולהתפלל עליהם. אנשים שיוצאים ממשבר, ויש הרבה משברים לכל הדורות, להידבק בתורה, להתחזק בה, לבנות את עצמך. ומה הוא אומר? על זה נדבר מזמור הבא, איזה יופי. והיא נועם אדוני עלינו, עלינו מעשה ידינו. תעשה את זה. ומזמור צדי, שבוע הבא אני רוצה לעשות את התרגיל ראש קטן, אני קורא את פרק צדי ותו לא, וזה לא ראש קטן, זה מזמור, עולם ומלואו כפרק. אבל אם אתה רואה את זה בקונטקסט הסיפורי, הדרמה של כל ספר תהילים, אז הכל מקבל תמונה אחרת לגמרי. גם השבת.
תודה רבה, בני.
תודה לך.
תודה רבה. עמוס, אתה רוצה להגיד מה שכתבת?
לא, זה כתוב, זה יפה מאוד. אבל זה מתחבר עם תנועות שלמות בעולם היום, שמנסות לחפש את היום ללא טכנולוגיות, לעצירת כל התקשורת, וזה ממש תופס המון אנשים שאומרים, לא משנה שבת, לא שבת, יום אחד בשבוע, אני רוצה להתנתק מהכל. וזה כנראה עושה טוב.
אז מעניין מאוד מה שאתה אומר, כשאתה אומר, מה רבו מעשיך, מה גדלו מעשיך, אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. מה זה מאוד עמקו מחשבותיך? להינתק. את מחשבותיו של מי אתה רוצה לפגוש, אתה רוצה להבין. שנייה בבקשה. צריך להראות לכם פה משהו מרתק. אני הייתי מבין מה רבו מעשיך השם, מה גדלו מעשיך השם, רק שנייה בבקשה. אני רוצה לספר לכם מחוויה בלתי רגילה. אמרת טוב להינתק, שנייה בבקשה. תסלחו לי שנייה קצרה,
עד שאתה מוצא את זה, בני, אני רק אספר שבחדר שלי, שעבדתי בירושלים במשרד, במכללה, על החדר שלי, על הדלת היה כתוב, לחדר של עמוס נכנסים, מתנתקים כדי להתחבר. לא היו נכנסים עם פלאפונים כדי שנוכל להתחבר.
יפה. אז לפעמים אתה צריך להינתק כדי להתחבר. אני השבת מלמד, אני בשבת מלמד ילדים קטנים, כיתה א' עד, לא יודע, ו' ז', אומרים משננים תהילים. ואני שואל אותם קצת, ושאלתי אותם, תגיד לי, מה זה מה רבו מעשיך השם, עוד עמקו מחשבותיך? כל אחד סיפר על המעשים הגדולים, הרים, זריחה, פרפרים, פילים, המון דברים ראיתי מה שהילדים אומרים, והיה חמוד מאוד. ואז שאלתי אותם, ומה זה מאוד עמקו מחשבותיך? מה זה עומק המחשבות? אז פשיטה להבין את המחשבה של הקדוש ברוך הוא. סוגריים, קבלת שבת, סוף מעשה. במחשבה תחילה, מלאכה דודי, זה מחשבה ומעשה. אבל בתנך מופיע מחשבה ומעשה, מחשבותיך ומעשיך בדיוק פעמיים. ואני רוצה להראות לכם את המקום פה. אני מקווה שרואים את זה. אז ילד אחד אמר, זה בעצם המחשבות שלנו. והוא צודק. כי אם אומרים בפסוק, מה גדלו מעשיך אדוני מאוד עמקו מחשבותיך, אז אנחנו צריכים לחשוב. כי איש בר לא ידע, הוא חסיד לא יבין את זאת. זה לא המחשבה והמעשים שלך בלבד. זה ההתבוננות שלי כתגובה לזה. מה אומר משלי? כמובן לילד לא אמרתי את זה, אז אני צריך לשלים את זה לכם. מעשיך ומחשבותיך מופיע פעמיים בתנך. שניהם בתקבולת מקבילה. מה גדלו מעשיך, אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך? כתפילה בתהילים על התפעלות מהבריאה. ובספר משלי, גול אל אדוני מעשיך ויקונו מחשבותיך. המזמורים האלה מתכתבים בתמונה של מיקלאנג'לו בדיוק ככה. מעשיך ומחשבותיך בבריאה אני צריך לזהות, ומשלי אומר, גול אל השם מעשיך ויקונו מחשבותיך, זה כנגד זה, בדיוק אותם שני מושגים. ממילא צדק הילד, שאנחנו צריכים להתבונן במעשיך ובמחשבותיך, כדי לכוון את מחשבותינו ומעשינו.
תודה.
יפה.
בעזרת השם, אני, שבוע הבא מזמור צד.
אני יכול לציין משהו?
בהחלט.
תהליך זמן, זה מופיע בטבע, יום, חודש, שנה, אבל שבוע אין קשר לטבע.
נכון.
בכלל, זה רק במחשבה. בגלל זה אנחנו עושים הבדלה באיזה ברכה, אחרי השבת אנחנו שמים, אומרים הבדלה. אתה חונן לאדם דעת, כי אין שבת בטבע, באופן הטבעי. זה רק במחשבה. אנחנו מייצרים את השבת במחשבה.
אז אנחנו בונים בעצם את הזמן שלנו מחדש. ואני מרשה להראות לכם פה משהו מאוד מאוד מעניין. שנייה בבקשה, איפה זה? אני רוצה להראות לך משהו מאוד מעניין, בעקבות זה אנחנו מגדירים זמן. ואני רוצה שתראו במזמור, רק שנייה. גרפיקס. הנה מצאתי. מושג הזמן ובדף שהבאתי לכם, זה אמור, אני מקווה שזה כבר בפנים. מושג הזמן של להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. וואו, הבוקר שלי מאורגן והלילה שלי מאורגן. ואני יודע מה להגיד בבוקר ומה בלילות. זה הפסוק פה. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. איך הבוקר והלילה מופיע בתהילים רק פעמיים? הבוקר הוא חסר משמעות. כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור ואשמורה ולילה. אני מרגיש, אני לא יכול לעמוד בזה, עד שמשה רבינו לא מעודד אותי. האשמורה בלילה חולפת, זרמתם שינה יהיו, בבוקר כחציר יחלוף, הלך, בבוקר יציץ וחלף. הבוקר והלילה, הזמן לא שווה. זה זמניות, זה אפסיות, אין משמעות לזמן, אין לי שליטה על הזמן. ואנחנו נלמד את מזמור צדי בעומק בעזרת השם פעם הבאה. ופתאום, אחרי שמשה מתפלל שיהיה משמעות לחיים שלך, והינועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו, שיהיה לך תכלס במעשים שלך, הבוקר והלילה שלך הוא משמעותי. כפי שאמרת אדון אשר שטיין, הבוקר והיום זה זמן להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. ומי יציץ כמו עצף? הרשעים. יציצו כל פועלי אבן, אני לא אציץ, אני לא יציץ וחלף, הם יציצו, אני לא. שתולים בבית השם. המזמורים מתכתבים, אני רוצה לעודד אתכם ובזה לסיים, המזמורים האלה, אני יכול להגיד את זה על כל יחידה ויחידה, כיוון שזה הדרמה, הציר הדרמטי של כל הספר, המשבר נהפך פה לאמונה, בצורה הדרגתית, מפייטט לצדי, וכל המזמורים הבאים עד סוף ספר רביעי. כדאי לקרוא עוד ועוד, והביט הנפלאות מתורתך, ואם הדברים יפים, כתגלית של לקרוא את ספר תהילים ברצף, ומה נעים דברים האלה וחשובים, דווקא בזמן משבר, אם זה שואה, אם זה אובדן, אם זה בית ראשון, אם זה מה שאנחנו עוברים היום, אנחנו אחרי פייטט חייבים לשמור על האמונה לצדי וצדי א', ולא דיברתי עם אף אחד, רק עם עצמי, אבל אם זה עוזר לכם, מה שדיברתי עם עצמי, בזה יהיה חלקי.
תודה.
יופי, תודה רבה רב בני, ושים לב ששבוע הבא זה יהיה בעזרת השם העניין של חנוכה.
אז יש שיעור קצר על מזמור למד לכבוד חנוכה, ושבועיים, בעוד שבועיים בעזרת השם, על מזמור צדי, ועל המזמורים הבאים, ואם תרצו אני אשמח להעביר איזה שיעור קצר או נספח, איך זה משתלב בלך דודי באנשי של חכמי הקבלה, והדברים מופלאים. תודה רבה לכם.
תודה רבה.
תודה לך, בשורות טובות לכולם.